פרשת וירא. אז כאשר אנחנו קוראים את הסיפורים של שרה והגר, הסיפור על ישמעאל, אז הרבה פעמים ליבנו נחמר על ישמעאל ואפילו על הגר. ולפעמים כשאתם רואים כמה ש התורה שלנו היא לא כזה, היא לא, זה לא סיפור, אפשר להגיד סיפור, סליחה על הביטוי, סיפור של קיץ'. זאת אומרת, כאילו באום הגיבור, והגיבור תמיד מצליח. התנ"ך הוא מאוד לא כזה. פעם אמר לי מישהו שהוא מאוד מאמין לתנ"ך. כי לכאורה התנ"ך זה הספר של עם ישראל. לכאורה, כן. כל העולם, אבל בראש ובראשונה של עם ישראל. ולכאורה, היינו מצפים שבתנ"ך עם ישראל יופיע כעם מאוד מאוד מוצלח. התנ"ך טוען שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. והנה, התנ"ך מספר כל כך הרבה על החטאים של עם ישראל, והטעויות של עם ישראל, וההחמצות של עם ישראל. לכאורה לא היינו אמורים להתגאות בספר הזה מבחינתנו. וזה מאוד, אמרתי אותו אחד, זה מאוד העצים לו את את העומק ואת האמון שלו בתנ"ך. אז גם פה זה ככה. כאשר אתה קורא על שרה ועל הגר, אתה לפעמים מרגיש שאתה לא מבין את שרה. ואתה כביכול יודע ששרה היא צודקת. התנ"ך אומר לך את זה מפורש. אבל הוא אומר לך את זה מפורש, אבל הוא מציג לך את שרה בצורה כאילו שאתה, הרחמים הטבעיים שלך לפעמים יכולים להיות נתונים לדמות אחרת. ולכן זה מחייב אותנו להבין לעומק קצת את הסיפור של ישמעאל. אז יש לו כמה מערכות. נשאל כמה שאלות על המערכה שלנו בפרק א', קצת לפני חמישי של הפרשה. כתוב ככה: ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר, ועתר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו. איזה יופי, יצחק נולד. ויקרא אברהם את שם בנו אשר ילדה לו שרה יצחק, ויאמר לאברהם את יצחק בנו בן 8 ימים. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. אפשר לפרש את זה בפשטות. דבר צחוק, צחוק זה דבר פלא, דבר לא צפוי. כל שמי שישמע על הלידה הזאת, יצחק לי, כמו ישמח ויתפלא. מי מילא לאברהם? מי, כביכול, מי היה יכול לדבר דיבור כזה, שאברהם יהיה לו מצב שהעניק הבנים שרה, ששרה פתאום נהיית אישה צעירה שמניקה, כי ילדתי בן לזקוניו, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, ביום יגמל את יצחק. אתה מקבל פה תחושה של שמחה, וגם אתה מקבל פה תחושה של שפע. היא מניקה, ויש לילד חלב, והוא נגמל, וכשהוא נגמל יש משתה גדול. מה יש במשתה? יש אולי מוזיקה טובה, אולי משקאות טובים, תחושה של שמחה, של מלאות. ומיד, ותרס שרה את בן הגר המצרית, שילדה לאברהם מצחק. פועל קשה, לא משנה מה שנסביר אותו, היא רואה משהו לא טוב. בעיניה. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. נולד לילד. עכשיו פתאום, עד עכשיו ישמעאל היה שם. הוא כבר נמצא שם, נמצא שם כבר 13 שנה, יותר אפילו. פלוס זה שהוא נגמל, כבר 15-16 שנה, ופתאום לא מוצא חן בעיני השם ביחד. ואברהם, באמת לא נעים לו הסיפור הזה. ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויראה הדבר מאוד. רע לאברהם מאוד. מה זה? אני צריך לגרש את, את, את הגר שאני חי איתה כבר 16-17 שנה. ואת הבן שלי, ישמעאל, שעליו התפללתי לקדוש ברוך הוא, לא ישמעאל יחיה לפניך. ואומר אלוהים אל אברהם, מה לי רע בעיניך על הנער ועל המתך? כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. נדלג שנייה אחת על פסוק, בכוונה. הפסוק שאני נדלג עליו בכוונה הוא, וגם את בן נעמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא. סגור סוגריים. ואברהם כנוע, אין לו ברירה, כי עכשיו אברהם, תחושת ליבו הקשה, יש שתי אצבעות שעומדות כנגד אברהם ותחושתו הקשה. אחד זה שרה, שאומרת לו גרש, ואחד זה הקדוש ברוך הוא, שאומר לו, תשמע בקולה. וישכם אברהם בבוקר, ייקח לחם, כמה פיתות, קצת מרח אותם עם שמן זית וזעתה, קצת גבינה אולי, פיתה דרוזית, ייקח לחם. וחימת מים, מה זה חימת מים? כמו ש... זה מה שנראה כמו ש... כמו שאתם עוד לא הורים, ועוד מעט יהיו הורים, אז אתם תשלחו את הילד לבית ספר, אז אתה דואג שיהיה לו בקבוק מים, ואיזה חתיכת לחם. זה הכל. ככה זה נשמע. בעיקר לחם וחימת מים. כלומר, איזה ממייה, איזה ג'ריקן קטן. ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, כלומר הוא שם על שכמה את המים, וגם שם על שכמה את הילד. הילד קצת גדול, קצת מוזר. או אפשר להגיד שוועת, לא, וישלחיה. איפה הוא גר אברהם? במדבריות הנגב המערבי, בגרר, באזור גרר. בסדר? זה בין באר שבע לבין גוש קטיף. פחות או יותר. וישלחיה. שלום. לאן היא אמורה ללכת? איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו נמצאים בפתח המדבר הגדול. היא לא תלך צפונה. היא לא מכירה את הצפון. זה כמו שבשבט נווה דקלים, אנשים לא יודעים מה יש מתל אביב צפונה. פחות או יותר. חוץ מכמה חיפאים. אבל היא, מאיפה הגר בה? מה המקור שלה? מצרים. אז באופן טבעי, תלך לבית אביה. שפחה מצרית, מצרים הייתה ממלכה הרבה יותר חשובה מכל הממלכות שהיו באזור פה באותה תקופה. שפחה מצרית זה דבר נדיר. זה מראה שאברהם היה איש חשוב, ששפחה מצרית באה אליו. ולכן זה מאוד מסתדר עם דברי חז"ל שהיא הייתה בת מלך במצרים, לא סתם אישה. אז היא חוזרת הביתה. אבל מה יש בין הנגב המערבי למצרים? מדבר גדול ונורא. ותלך ותת במדבר באר שבע. לטעות לא בתת, בתף, זה ללכת ענה וענה ולא למצוא את הדרכים. אז איך אברהם שולח אותה עם ממייה ולחם, כמו ששולחים ילד לבית ספר עד אחת בצהריים? רק ממייה? ויאכלו המים, היא נחמת. ותשליך את הילד תחת אחד השיחים. יאוש. ותלך ותשב לה מנגד. הרחק מתחווי קשת. כי אמרה אל יראה במות הילד. תודו שליבנו עם הגר. ותשב מנגד ותישא את קולה ותבק. הניגוד הגדול בין התחושה של השפע, הענקה, המשתה הגדול, לבין המקום הזה. ילד מושלך. הילד הזה הוא גדול, אבל משום מתייחסים אליו כילד. זה ממש מוזר. כבר הייתה לו ברית מילה כשהוא היה בן 13. שנה אחרי זה נולד אחיו יצחק, ואחיו כבר נגמל. ועכשיו הוא זרוק תחת אחד השיחים. כמה צל עושה שיח. ואמא שלו יושבת הרחק, כי מתחווה קשת, כי היא לא רוצה לראות במות הילד. כי מתחווה קשת זה אומר, לא יודע אם יצא לכם לראות פעם בחץ הקשת. אז לא נדבר בחץ הקשת שאתה לא יודע לבנות אותו והחץ נופל לך פה על המקום. אלא זה מרחק של, אני יודע מה, 300 מטר. היא יושבת, כי אמרה לראות מות, וזה שמנגד, ותיסה את כל הבתק. וישמע אלוהים את כל הנער. מעניין שלא, הוא לא שמע את קולה, הוא שמע את כל הנער. ואנחנו מזדהים עם אלוקים ששמע את כל הנער. זה אותו אלוקים שאמר מקודם, שגרש את העמה הזאת. ויקרא מלאך אלוהים אל הגר. הגר רואה הרבה מלאכים בחיים שלה. ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים. ואולי מלאך אלוקים זה דמות ממשית שהופיעה לה שם. ואומר לה, מלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. קומי, שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו. כי לגוי גדול אשימנו. וואו, בא פה איש, הדור, מלאך, באמצע המדבר, ואומר לה, החזיקי את ידך בו. קצת התהפך פה משהו. כי אם הוא כזה ילד שהשתמע שאברהם שם את הילד זה על השכם שלה, ושהיא השליחה את הילד תחת אחד השיחים, אז הייתי מצפה שיהיה כתוב, קום ישאי את הנער, לא והחזיק את ידך בו, אלא ויחזיק את ידו בך. כלומר, מה עזבת את הנער? תרימי אותו ותקחי אותו, הוא צריך אותך. הרקע משתמע הפוך. קום ישאי את הנער, פתאום יתפכו יוצרות. והחזיק את ידך בו. קצת משתמע, אני לא בטוח בזה, אבל שכאילו ידך החלשה, תחזיקי את ידך בו. הוא כאילו הופך להיות החזק פה. קצת משתמע. כנגוי גדול אשימנו. ויפקח אלוהים את עיניה. ותרא באר מים. יש פה נס. היא טעתה, ופתאום הקדוש ברוך הוא פוקח את עיניה. יש פה באר. בינגו. זאת אומרת, יש מים, ותמלא את החמת מים. הממייה שאברהם נתן לי, אפשר למלא אותה עוד פעם. ותש כתנער. ואי אלוהים את הנער, ויגדל, וישב במדבר, ואי רווה קשת. כלומר, הוא עוסק בצדה. אפשר לצוד בעלי חיים, למאכל, אבל באמת, אם יש לך כלי נשק, אתה גם הופך להיות במדבר לשודד דרכים. במדבר עוברות שיירות של סוחרים, ואתה בעצם עוצר אותם וגובה את מה שאתה גובה, ואתה הופך להיות שוכן מדבר שחי על הציד, על החרב, ויש במדבר פרן, ותיקח לו עמו אישה מארץ מצרים, ויש המשכיות. אז הסיפור הזה, סיפור שיש לנו קושי עם ההתנהגות של שרה ובעקבותיה של אברהם, וזה נראה כאילו שהפרשה היא מצדיקה מצד אחד את הגירוש, מצד שני, הפרשה הזאת היא לא מזניחה את ישמעאל. סתם ככה. היא גם נותנת לך להרגיש תחושות חיבור אל ישמעאל, והיא מספרת לנו פה איזשהו סיפור על ישמעאל. מה הסיפור שמאחורי הסיפור? מה? אני, פסק הלכה של הקדוש ברוך הוא, לפי הפרשה. כתוב כאן, ויאמר אלוהים אל אברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. יש מחלוקת. בית הלל אומרים שזה אברהם לגרש, להשאיר. רב בעיניו. בית שמאי אומרים זה שרה לגרש. הקדוש ברוך הוא אומר הלכה כשרה. ככה מופיע פה לכאורה. מה הסיפור שמאחורי ישמעאל? מה זה הטיפוס הזה? כלומר, בעצם מה שאומר ישי, זה דבר מאוד מאוד עמוק, שיש מקום לישמעאל, אבל לא פה. יפה מאוד, בוא נעמיק בזה. מה שאתה אומר זה דבר מאוד גדול, תכף תראה כמה הוא גדול. מקודם, קצת תמנו, על ההתנהגות של אברהם, שכשהוא נפרד בעצב אולי, בהשלמה, אך בעצב, מאשתו השנייה, הגר, ומבנו האהוב, ישמעאל, הוא נפרד מהם עם לחם וחמת מים. והעובדה שזה באמת נגמר, תוך כמה זמן, מציפינו ליותר. מאברהם מכניס האורחים הגדול. אבל מה שבעצם יכול להסביר לנו פה את הסיפור, זה שהקדוש ברוך הוא פקח את עיניה, ומה היא ראתה? באר. רק שנייה אחת. באר הזאת, אנחנו חושבים לפעמים שיש פה, יכול להיות שכשילד קטן קורא את הפסוקים האלה, הוא מדמיין שהקדוש ברוך הוא ברא לה באר, נס, כמו איזה, כמו מן שיורד במדבר. אבל זה בכלל לא הפשט. הפשט הוא שאנחנו מכירים את הבאר הזאת. זאת באר מאוד חשובה. זה מי שמכיר, מה שנקרא, זה סיפור אגר נאמבר 2. את הסיפור על הבאר אנחנו מכירים ממספר אחד, סיפור מהעונה הקודמת של הסרט הזה. אז בואו נלך לעונה הקודמת, כי שם אנחנו נבין עוד כמה וכמה דברים. הלכנו אחורה לכל הסיפור ההתחלתי, פרשת לך לך, שישי של פרשת לך לך, פרק ת' ז'. ידעתי שאתה רוצה מזכן. פרק ת' ז'. בואו נקרא מה קורה שם. שם הבאר מאוד מרכזית. זה לא סתם באר. בואו נקרא. איך התחיל ישמעאל? פרק ת' ז'. חזרנו אחורה, לעונה מספר אחת. ושרה אשת אברהם, לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה אגר. ותאמר שרה אל אברהם, הננה הצרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה, וישמע אברהם לכל שרי. שרה מתנהגת כאן באצילות. היא בעצם רוצה שיהיה בן למשפחת בית אברהם. והיא רואה שהיא לא יולדת. ובענווה תנותה. היא עושה משהו שהוא מאוד קשה. אל תחשבו על החיים שלנו, שדבר כזה לא יכול להיות, אבל בעידנים האלה. היא בעצם מציעה לאברהם, הבן ברית שלה, הבן זוג שלה, שאיתו היא כבר צועדת מסע ארוך של חזון וייעוד, וגם דרך ארוכה פיזית. היא מציעה לו, היא אומרת, תראה, אנחנו תקועים. אולי אנחנו צריכים לחשוב על אופציה, שאולי ההמשך שלנו זה יהיה בדרך הבאה. יש לנו פה שפחה, ונהפוך אותה לאישה. והבן שלה, איך היא אומרת, אולי ייבנה ממנה. מה פשוט אולי ייבנה ממנה? אני אבנה ממנה. יש פירוש שזה כאילו אני אעשה מעשה טוב, ואז הקדוש ברוך הוא ישלם לי מידה כנגד מידה, וגם לי יהיה ילד. לדעתי זה לא הפשט. הפשט אולי ייבנה ממנה, אני אבנה דרכה, והכוונה היא שהילד הזה יהיה פה ילד, שהוא יהיה ממך, הוא מהשפחה, אבל אני איתך בעלי הבית, והילד הזה יגדל תחת עינינו הפקוחה, אנחנו נגדל אותו, והוא בעצם, הרי אתם יודעים ש... סוג של כל מה שקנה עבד קנה רבו. זאת אומרת, בן השפחה הוא יהיה בננו, בני שלי ובני שלך. ודרכו אנחנו נמשיך. עכשיו אני רוצה להסביר לכם את גודל העניין. אנחנו צריכים להבין שאברהם ושרה הם משפחה אישית פרטית. אבל הם לא תופסים את עצמם כמשפחה אישית פרטית. הם יודעים היטב שיש להם חזון של הקמת עם ישראל. אברהם אבינו למד עם הקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים שקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך, וזכה לגוי גדול, והגדלה שמך. אתם מבינים שאברהם אבינו, הוא יודע כמה דברים. הוא מבין מי זה, מה יהודו של עם ישראל. הוא מבין את התוכן חייו של עם ישראל, כפי שהפרשה שלנו כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר על אברהם, למען אשר יצווה את בניו ואת אוהביך ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם ושרה יודעים שהם בונים אומה, לא בונים משפחה. כן? כשאתם תתחתנו, אתם לא תרגישו שאתם בונים עם. יגידו לכם בחתונה שזה כאילו אתם בונים עם, וזה נכון. אבל זה לא... פה זה ממש... הם בונים את עם ישראל. ואז שרה אומרת דבר שהוא הרי גורל. היא אומרת, אני לא יכולה להתעצל במשימה. אני בת 90, וזה לא... כמה הייתה אז? 86. ואני... חייבים להמשך. זה המשמעות של... הופעת ישמעאל. ואז... אברהם בן 86. ושרה... בת... לא זוכר, לא משנה. כתוב שזה אחרי 10 שנים, למדו מזה הלכה. הם היו 10 שנים בארץ ישראל. צריך ללמוד את הסוד של המספר 10. כתוב בחז"ל שאדם שאשתו לא נותנת לו, אחרי 10 שנים אין להם ילדים, הוא יכול לגרש אותה. לא שעושים ככה, אבל תיאורטית יש כזה דבר. למדו מכאן, שאלה טובה. מקץ 10 שנים. ויבוא אל הגר, ואופס, העסק עובד, ותר. כאן מגיע הבעיה הגדולה. ותרק יערתה ותקל גבירתה בעיניה. הגה רואה שהיא בהיריון, והגבירה שלה, שרה, הפכה להיות קלה בעיניה. קלה הכוונה מזולזלת. כלומר, על הגר יש פה תכונה שהיא לא יודעת לקבל את מלכותה של שרה. והדבר הזה הוא בעצם מזיז את שרה מהמעמד של גבירה והופך את הגר לעתיד, עוד מעט שהיא תלד, יהפוך אותה להיות נותנת הטון, המעצבת הגבירה, לצד גבירה אחרת, שרה. אני לא מתחתייך, אלא להפך. אני, יש לי ילד, אני שווה אלייך או יותר ממך, אני לא תחתייך. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך. כלומר, אתה גזלת את מעמדי. בהסכמתך למציאות הזאת. אנוכי נתתי שפחתי בחקיך ותרק יערת ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. כלומר, שימו לב טוב, יש כאלה שחושבים ששרה עושה את זה מתוך איזה קנאה, חס וחלילה. שרה מבינה שזה אמור להיות עם ישראל. ישמעאל הוא יהיה עם ישראל. זה כל הרעיון. אנחנו לא מחכים לקבל מתנות. אנחנו עובדים עם הקדוש ברוך הוא. לא מחכים לגאולה, אלא פועלים. ובמסגרת זאת, ישבנו אברהם, אני ואברהם, אומרת שרה, ישבנו ביחד. הגענו להבנה שזה מה שנדרש מאיתנו, להביא צאצא, שהוא יהיה עם ישראל. והנה עם ישראל הזה, אם הגר תחנך אותו, שאין לה את את ההבנה העמוקה של דרך השם, דרך הצדקה והמשפט, היא אמנם באה כשפחה לבית אברהם, והיא מכירה כמה מושגים, הרי היא מדברת עם מלאכים, אבל היא לא שרה, שכתוב על שרה שהיא נביאה. אם היא תייצב עוד הדרך, ואם היא תהיה האימא של ישמעאל, ולא השפחה, אז בעצם עם ישראל יאבד את הזהות שלו האמיתית. מה ששרה עושה, היא לא נלחמת על כבודה, אלא היא נלחמת על זהותו של עם ישראל, ואי אפשר להביא את התנ"ך אחרת. נחשוב שמדובר באישה קנאית. ואברהם מבין את העניין. ואומר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך עשי לה טוב בעינייך. אברהם בעצם מחזיר את הגר, ואומר לה, את שפחה, את לא גבירה. וזה הכוונה עשי לה טוב בעינייך. כלומר, תהיי כגבירה מול שפחה. ותענה שרי, שרי, שרה, אינתה אותה. פה כולם אומרים, מה קרה לשרה? ושואלים, מה היא עשתה לה? האם היא, לא יודע אם קראתם סיפורים על שבועים ועל עינויים, נשמע נורא והיום. אבל ברור שאין הכוונה ששרה אינתה אותה, במובן של סבל ואיסורים. מדוע? בואו נראה. תכף נראה מה זה ותענה שרי. ותברח מפניה. שימו לב, הגר היא לא פריירית. וזה קו מאוד חשוב באופי שלה. ברגע שהיא רואה שיש לה שחרור קטן, ותקל גבירתה. מענים אותה, בורחת. והיא בורחת כשהיא בהיריון. וימצא מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. האם הגר התבלבלה בדרך? ממש לא. היא מכירה את הדרכים במדבר, והיא הגיעה אל העין. עין זה נשמע כמו מעיין, אבל תכף נראה. בדרך שור. דרך שור זה הדרך המובילה אל מצרים. היא יודעת איפה היא נמצאת, היא לא מתבלבלת. ותראו איך הגר, איזה מדרגות, מדברת עם מלאכים. ויאמר, הגר שפחת שרי, אי מזה בת ואנה תלכי. הוא בא לרמז לה, הגר, לא רוצה לשמוע את זה, שפחת שרי, אי מזה בת ואנה תלכי. כלומר, הוא אומר, הוא בעצם, כמו שקדוש ברוך אומר לאדם הראשון, היקה. הוא מרמז לה, בת מבית אברהם, שהוא האדון שלך. ותאמר מפני שרי, גבירתי אנוכי בורחת. ויאמר למלאך אדוני, שוב אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. המלאך אומר לה לשוב אל גבירתה, ומה לעשות? להתענות תחת ידיה. אז אם היה מדובר בעינוי של, שקוראים עליו בספרים על שבועים, דברים נוראים, שאתם לא רוצים לקרוא אותם ולא רוצים לדמיין אותם, הייתכן שמלאך השם יגיד לשרה, שוב אל גבירתך והתעני תחת ידיה? אלא שהמשמעות של עינוי בתנ״ך בהקשרים רבים, זה הכוונה להיות עבד. כלומר, שכתוב על שרה לפני כן, ותענה השרי, כן, כמו שכתוב, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הפשט של הביטוי עינוי, הוא לא סבל של מכות, אלא להיות עבד, תחת אדון. וזה מה שעשתה שרה. ותענה השרי, הכוונה היא אמרה לה, לבשל, לחבס, להכין. זה היה העינוי. זה קשה, קושי נפשי. והמלאך אומר לה, שוב אל גבירתך והתעני תחת ידיה. ומה הגר? הגר כולה התרעמות. ולכן בא מלאך נוסף ומסביר לה, הגר, אל תדאגי. ויאמר לה מלאך אדוני, הרבה הרבה את זרעך ולא יסופר מרוב. כלומר, מלאך בא ואומר לה, זה שאני הולך לחזור לבית אברהם, אל תחשבי שאין לך חלק באיזשהו גורל עמוק וייעוד עצום. המלאך מברך את הגר, לא יאומן. לנו זה קשה לקרוא את זה, כי אנחנו יודעים כמה סבלנו מזרעה של הגר, ולכן בספר הזוהר, בפרשת וירא, בספר שמות, כתוב על חכמי הזוהר שהם בכו על כל הסיפור הזה. ויאמר, אבל ככה, אבל התנ״ך הוא לא... הוא אומר כאן דברים מאוד מורכבים. הוא אומר לה, שוב אל גבירתך ויתני תחת ידי עם אחד, ומתחת תראי שאני ארבה את זרעך ולא אספר מרוב. ועוד בא מלאך ואומר לה, ואומר לה מלאך אדוני, הנה חרה והולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל אונייך. איזה שם יפה הוא מקבל. לא שמענו על יהודים שנקראים ישמעאל, חוץ מהתנאים, שני תנאים, רבי ישמעאל. אבל זה שם מאוד יפה. תראו איזה שם זה. כי שמע השם אל אונייך. מה זה אל אונייך? אל צערך. אונייך זה לא עינויך. זה צערך. אז נראה לנו, שמע השם אל צערך. עכשיו תראו כמה שהשם ישמעאל הוא שם מאוד מאוד מאוד. הוא מאוד מאוד רודף את ישמעאל. פה נקרא, פה כתוב שהשם ישמעאל אונייך. ומה כתוב בפרשה שלנו, בעונה השנייה? כי שמע השם את כל הנער. כל הזמן השם שומע על ישמעאל. ואז מתחילים לפענח פה את הסיפור. הקדוש ברוך הוא אומר להגר משהו אודות הסוד של ישמעאל. והוא יהיה, נמשיך כבדו, והוא יהיה פרא אדם. והוא יהיה פרא אדם. מה זה פרא אדם? אנחנו מרגלים לשפה שלנו, אז שאומרים ילד שובב, אומרים הוא פרא אדם. טראבל מייקר. אין איזה, יש קצת קשר. לא לקרוא את התנ״ך כפי השפה שלנו. פרא אדם, פרא זה חמור מדברי. גם, אל תחשוב, אל תחשבו עכשיו על חמור, במובן של איזה חמור אתה. לא יודע מי קרא שחמור זה. פרא זה חמור מדברי, חמור בר כזה. פרא אדם, הוא יהיה אדם, הוא לא חמור, הוא בן אדם. הוא יהיה חיית מדבר פראית. פראית הכוונה לא מתורבתת, לא מבויתת. מה זה פרא אדם? התרגום של אונקלוס פה, הוא בעצם נותן לנו את המשמעות הכי יסודית פה. תרגום אונקלוס פה אומר, והוא יהיה פרא אדם מרוד באנשה. מורד באנושות. כלומר, הוא יהיה מדברי כזה. מה זה מדבר? מקום שאינו מן היישוב. הוא לא יהיה שייך לציוויליזציה, לתרבות, לעיר, למקום היישוב, ששם פועלים החוקים. כן, אלא הוא יהיה חופשי ומדברי, בלי קבלת עול ובלי מרות. זה מזכיר לכם מישהו הילד הזה? חוץ ממנו. את הגר. הגר הזאת, היא נראית אחת, כמו שאומרים היום, איזה, לא, היא לא איזה אישה חלושה, היא ג'דאית. ג'דא, הכוונה, אישה ככה, חזקה. שהיא לא מוצא חן בעיניה, אתם מכירים את הילדים האלה שכשלא מוצא חן בעיניהם בית ספר, אז יש, רוב הילדים נשארים בבית ספר. יש כאלה שדופקים על השולחן ועוזבים את הבית ספר. כן? אז זה מה שהיא עושה. היא, ברגע שהיא ראתה קצת שיש לה ילד, בתקל גבירתה. ברגע שגבירתה קצת שיבדה אותה מחדש, קמה וברכה. לאן היא ברכה? למדבר. היא יודעת את הדרכים במדבר. היא מצרית. היא לא, היא בדואית. כמו שאני פעם גרתי בנוקדים. וזוכר שפעם אחת הצצתי וראיתי מעבר לגדר, צהלי הייתה שם גדר, ילדה בדואית על הצוקים של האזור שם, של נחל חריטון, היא הולכת לה עם הכבשים, היא הייתה נראית לי בת 12-13. ילדה. והיא צועקת על הכבשים והעזים, והולכת איתה, יורדת. זאת הגר, היא יודעת איך ללכת, היא מגיעה לעין. מה? עכשיו תבינו, שאברהם אבינו משלח אותה הפעם בעונה השנייה, הוא לא משלח אותה למדבר. הוא יודע שהוא יודע את הדרך, וכמו שפעם שעברה הלכה אל העין, ואיך נדע שעין ובר זה אותו דבר, כי מה שקורה עכשיו מיד, והוא יהיה פרא אדם, תכף נראה שנייה אחת, והוא יהיה פרא אדם, עכשיו יש פה ביטוי מאוד קשה, ידו בכל, ויד כל בו. כלומר, הוא יהיה פרא אדם, אבל הוא לא יהיה איזה מחוץ להיסטוריה, שאף אחד לא יכיר אותו. כמו למשל, אני יודע מה, הסינים והיפנים עד לפני זה, הם היו מחוץ להיסטוריה, מי ידע עליהם. לא יהיה כזה אחד שאף אחד לא מכיר אותו, אלא ידו בכל ויד כל בו. ומתרגם התרגום פה פירוש מעניין, התרגום אומר, ידו בכל, הוא יצריך לכל. התרגום אונקלוס. ויד כל בו, הכל יהיו צריכים לו. תרגמתי תרגום אונקלוס. הוא יהיה צריך לכולה, והכל יהיה צריכים לי. כלומר, על האנושות תהיה חייבת להיות סימביוזה איתו, לא תוכל להיפרד ממנו. הוא יהיה... שזה מדהים, שזה פשוט יתקיים, כשבעצם זרעו של ישמעאל, שחי במדבריות ערב, הפך לימים להיות האסלאם, ולימים הם גילו שהם יושבים על הנפט של העולם, ואז בעצם העולם מסתבך עם הערביות, הוא לא יכול להיפרד ממנה, לכאורה, אבל הערביות צריכה אותו, כי אי אפשר היה לבנות את המערכות המשוכנות של הפקת הנפט בלי המערב. ואז הסתבכנו, המערב הסתבך עם האסלאם כביכול, ידו בכל ועד כל בו. והוא עצמו, הוא פרא, הוא לא מקבל, מה זה מרות באנשה? הוא לא מקבל את חוקי האנושות. אי אפשר לתרבט אותו. אתם מבינים שספר בראשית זה לא סיפורים אישיים רק במובן המשפחתי. זה ספר שמספר לנו את הסוד של עם ישראל מול כל מיני עמים. יש לנו את אבימלך מלך פלישתים, מלכות אחת, יש לנו את לוט. ופה יש לנו את העמידה של עם ישראל מול ישמעאל. הקשר העמוק בין העמים האלה, וההבדל ביניהם, פה אנחנו הולכים לשמוע את הסוד של הבירור. אוקיי, הקדוש ברוך הוא אומר לה, בעצם, יש משהו גדול, משהו מיוחד בצאצא שלך, אבל הוא צריך לחזור לבית אברהם ולגדול בו. עוד לא הגיעה העונה השנייה. בעונה השנייה תתפרדי מאברהם. וגם זה לא יהיה הסוף. בעונה הראשונה, שהוא עוד לא נולד, הוא חייב להיוולד בתוך בית אברהם. זאת אומרת, מה הוא צריך, מה צריך ישמעאל? לינוק את מה? את אמונת הייחוד של אברהם. הוא לא הולך להיות מרות בעינש הסתם, כי הוא סתם עושה צרות. אלא כי הוא צועק בעולם, הלאה, רואה גם בו. נכון, ככה אתם שומעים, אתם לא חיים פה, אנחנו חיים באשדוד, כבר הפסקנו לשמוע את המואזין. אבל מי שגר, אני יודע איפה, אני יודע, מצפה, יכול לשמוע. ביתר, או הנה. מי שגר בביתר. שומע את המואזין. והמואזין צועק בעולם, בכל מקום, אללה הוא אכבר. כי הוא חזר לבית אברהם, לשמוע על אמונת הייחוד. בדרך, זה לא היה פשוט. הוא היה עבוד עבודה זרה, וזה היה בסוף, כשהוא הקים את האסלאם, הוא חזר, תכף נראה איפה זה מתבטא פה. בקיצור, ותקרא, הגר נמצאת במדבר, עונה מספר אחת, כן? ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, אתה האלוהים שרואה אותי, סופר אותי, מכיר אותי, לא מתעלם ממני. כי אמרה, אגם הלום ראיתי אחרי רואי, על כן קרא לה באר, באר לחי רואי, הנה בן קדש ובן ברד. הנה הבאר, אתם רואים, העין הפך לבאר. זה היה עונה מספר אחת. מה עונה מספר שתיים? לא הפרשה שלנו. הפרשה שלנו זה עונה מספר שלוש. עונה מספר שתיים זה ברית המילה. לא יאומן כי יסופר. ישמעאל נימול בגיל 13. ואתם יודעים מה זה אומר? שיש לו את אמונת הייחוד, כי יש לו ברית. אבל איך הברית שלו? לא בגיל 8 ימים, אלא באיזה גיל? 13. מישהו פה מעיז שיעשו לו ברית מילה בלי הרדמה בגיל 13? רק למחשבה על הדבר הזה אתה כולך רועד. כן? מה זה אומר שיש לו את הברית בגיל 13? שהאמונה היא תוקפת אותו, היא משהו קצת עם איזה אלמנט של כסח. עכשיו בואו נראה מה קורה שם בעונה מספר 2. ואומר אלוהים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרה, כי שרה שמה וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. רק רגע, אתה נותן לי בן משרה? הרי אברהם אבינו ושרה עוד לא עזבו את ישמעאל. היה איזה, מה שנקרא, אתם יודעים, כשילד עוזב את בית ספר, זה לא הולך ברגע אחד. בהתחלה הוא ברח עם בית ספר, ואז ההורים חוזרים, ואז מדברים, ובא קבסית, זה... תשאירו אותו בבית ספר. בסדר? ואחר כך הוא עוד פעם מברח. כלומר, הורים שכבדים את זה מראש, צריכים מראש להבין שזה הולך להיות. אבל מי שעדיין זה, מי שלא יודע, הוא צעיר, אז אוקיי. ואז בעצם בינתיים אברהם ושרה עדיין בונים על ישמעאל. הרי הגר חזרה. ופתאום הקדוש ברוך הוא מפתיע, אחרי 13 שנה, הוא אומר לו, שרה יהיה לבן. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. מה זה לו ישמעאל יחיה לפניך? יש כאלה שרוצים לפרש שישמעאל היה ילד חולני, כמו שראינו בהמשך, חלוש. והוא התפלל שהוא יחיה. אבל אם נדייק יותר, אולי אפשר להגיד לך, לו ישמעאל יחיה לפניך. המילה לפניך פירושו וישמש לפניך. כן, השם אשר עמדתי לפניו. כלומר, זאת המידה של שירות, הוא היה ממשיך. מה, אתה מדבר איתי על בן חדש, אבל יש לנו את ישמעאל, אני רוצה לעזוב אותו. לו ישמעאל יחיה לפניך. אני רוצה שישמעאל יהיה ממשיך, שהוא יהיה עם ישראל. ואז, הקדוש ברוך הוא אומר לה, הוא מתחיל לסדר לאברהם את את המבנה הרוחני של האומות. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. לא נכנס לסוד של השם יצחק מול ישמעאל. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, ולזרוע אחריו. ואברהם עומד בליבו של מה עם ישמעאל? תזכרו שכל הוואמינה בגמרא יש לה משמעות. אז הוואמינה של צדיק כמו אברהם, בטח יש לו משמעות. ולישמעאל, שמעתיך. עוד פעם, פעם נוספת. שוב ישמעאל, אמנם פה זה לא ישמעאל מתפלל, אבל כשאברהם מתפלל לישמעאל, השם מיד שומע. ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו במאוד מאוד. מה אתה דואג, מה אתה חושב שישמעאל אין לו תפקיד היסטורי? גם הוא הולך להיות משהו משהו. 12 נשיאים יוליד. מה זה מזכיר לכם? 12 שבטים. כלומר, יש פה איזה מבנה מקביל לעם ישראל. ונתתיו לגוי גדול. גוי גדול זה גוי תפקיד גדול. אבל, ממשיך הקדוש ברוך הוא אומר, ואת בריתי אקים את יצחק. זאת אומרת, יש כאן איזשהו זה לעומת זה, שני דברים שקרובים, אבל יצחק. טוב, יצחק נולד, ואז אני חוזר לפרשה שלנו, והפרשה שלנו זה כבר הרגע הגורלי. ותר שרה את בן הגר המצרי אשר ילדה לאברהם מצחק. לא ניכנס לדבר המופלא הזה של יצחק קורא מצחק, שזה צחוק, וישמעאל מצחק איתו, ולא ברור מה זה. אני לא רוצה להיכנס למשמעות של צחוק, של לצחק בתנ"ך, רק אנחנו שמים לב משהו מעניין, שמצחק זה לשון הווה, ויצחק זה לשון עתיד. כמו אז ימלא, אז ימלא שחוק פינו, ישחק, אז ימלא הצחוק. יש פה משהו קשור לעתיד, משהו קשור לעבר, לא ניכנס לשנייה אחת. חז"ל אומרים פה, על פי השוואות של המילה מצחק, שזה מרמז בדברים, כתוב לנו על בחטא העגל והקמו לצחק, כתוב שחקו הנערים לפנינו. לכן חז"ל הגיעו למסקנה שהיה פה גם איזשהו אלמנטים של הסתה של ישמעאל את יצחק לכפירה, עבודה זרה, אתה נכון? אבל הם דיברו גם שיצחק מנסה כביכול לפגוע בישמעאל, מנסה לפגוע ביצחק. כלומר, מתרחש אצלהם איזשהו בירור, ובעצם מה הבירור שלהם? הבירור שלהם זה מי יירש את אברהם. לכן, לא צריך לתפוס פה את הסיפור במובן של איזשהו משהו אישי, כאילו אישי במובן של הוא מלמד את הבן שלי דברים רעים, אני לא רוצה שהבן שלי ילמד ממנו, שהחבר הזה אני לא רוצה שיבוא לפה, תמצא לך חברים אחרים. לא זה הסיפור פה, אלא ברור שהסיפור פה הוא, וזה קשור מה שמעת בהתחלה, מי יירש את אברהם? מה זה יירש את אברהם? את הנחלה של אברהם. מה זה הנחלה של אברהם? את ארץ ישראל. מי יהיה הלב של הסיפור פה? מי יהיה מסביב? תכף נבין מה התפקיד שלה מסביב. ויש גם כאלה, הרב סמט והרב יואל בן נון, הם נוהגים להביא פה שהדברים שכתובים בתורה פה, הם מתכתבים עם חוקי המזרח הקדום, שרואים את הדבר הזה, שההכרזה של אברהם, אתה בני, אתה לא בני, זאת הכרזה שיש לה משמעות משפטית, לא ניכנס לזה, אבל מפניע אתכם, תרצו, תחפשו. ובעצם השאלה, בעצם שרה אומרת לאברהם, אתה צריך להגדיר, לא לחכות למותך, ואז מותך יתפתח פה מלחמה. אתה צריך להגדיר מי הוא ממשיך את החזון של בית אברהם. וזאת הגדרה. ולכן מה שקורה פה זה שאברהם בעצם מגדיר, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שיצחק הוא הלב של הסיפור. עכשיו שימו לב לדיוק חשוב מאוד, שלמדתי אותו מהרב סמט. בעיני שרה, שהיא הלוחמת הגדולה על מה? על הזהות העברית. היא יודעת שישמעאל ויצחק ביחד, זה יהיה טשטוש הזהות של יצחק, לקיחת הסיפור למקום לא נכון, ואולי גם מלחמה גדולה, ולכן היא בעצם מפרידה. אז היא מדברת על גירוש. אבל, אם נשים לב, נראה כך. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על עניו ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. זה הצד של יצחק, זה הצד של שרה. סליחה, זה הצד של שרה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם בשקט, בלי ששרה תשמע במרכאות, וגם את בן העמה לגוי ישימנו, כי זרעך הוא. יש בו משהו ממך. ולכן, יש בו משהו. ואז מה קורה בהמשך? וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, ולא כתוב ויגרשיה, אלא וישלחיה. שילוח וגירוש לא אותם מילים. גירוש זה גירוש, צא בחוץ. שילוח, שאני בעצם שולח אותך לדרך שלך. אבל יותר מזה, בתנ"ך המילה שילוח, כשהיא מתייחסת לעבדים, פירושה שחרור. ובעצם מה שקורה כאן, זה שאברהם ושרה מתייחסים באופן אפשר להגיד כביכול הוגן. וזה גם מתכתב עם החוקים של המזרח הקדום. אם אתה מגדיר שהבן שלך מהשפחה הוא לא הבן שלך, הוא לא יחזור להיות עבד, אלא אתה חייב לשחרר אותו לחופשי. ישמעאל לחופש נולד. השילוח שכתוב הישלחיה אצל הגר, זה לא מלשון גירוש, אלא מלשון, כמו שאומרים, אני כמו לשלח אותך לפרוח ולהיות בעולמך. צא. כשילוח עבדים. כשחרור עבדים. ושוב, בא לפה בידי ביטוי, האופי של החופש של הפעם, זה לא הגר, זה ישמעאל. כבר המשך. הרב סמט, אצל הישמעאלים בקוראן, לקחו את סיפור העקדה. עקדת ישמעאל קוראים לזה. טוב. אז עקדת ישמעאל האמיתית זה פה. בסיפור פה. הרבה אנשי תנ"ך אוהבים להשוות את עקדת יצחק לעקדת ישמעאל. אברהם יעקוד את יצחק עוד מעט בהר הבית, ירושלים. הקדוש ברוך הוא יציל את יצחק ברגע האחרון ויגיד לו, אל תשלח אתך אל הנער. גם פה קורה אותו דבר. הסיפור הזה של העקדה הזאת של ישמעאל, זה בעצם סיפור של לידה מחודשת, קורא לזה הרב סמט. כלומר, בעצם, ישמעאל הולך פה אל מותו. כי פה, בניגוד לפעם הקודמת, הקדוש ברוך הוא מבלבל את הגר, והיא לא הולכת אל העין, אל הבאר, היא פשוט התבלבלה בשביל. קורה. מי שמטייל יכול גם לטעות. במקום להיכנס בשביל השני, נכנסה בשביל הראשון. במקום להגיע אל הבאר, הבאר שבה התגלו למלאכים, היא הגיעה לכלום, והצמאון, הוא בא אל מותו. וכשהקדוש ברוך הוא פוקח את עיניה, זה שפתאום מסתכלת, לא, העץ הזה זה שמה, אני צריכה ללכת לשם. ואז היא עוברת לגיא הבא, ושם היא מוצאת את הבאר שאליה היא ציפתה ללכת. מה המשמעות של הסיפור הזה? הסיפור הזה הוא בעצם מספר לנו את סודו של ישמעאל. ישמעאל צריך להיות איש המדבר. מה התכונות של איש המדבר? כמה תכונות. אחד זה חיים על הקצה של ההישרדות. חיים של מדבר זה חיים של צמאון. ולכן היכולת לטעות בטף ומצד אחד לפקוח את העיניים. גששים, נוודים, בדואים, הולכי מדבר. ומה קורה לאיש המדבר? עצמה מאוד למים, מתפתח בו התחושה של התלות בה, השם. הכל מן אללה. ולכן מה שמתפתח אצלו זה התפילה. הוא מתפלל, וכמה אנחנו תמיד רואים את עשרות אלפי ערבים שמורידים את עצמם בתפילות שלהם על הרצפה, הוא מפתח איזשהו קשר שאני קורא לו קשר ילדותי עם השם. אבא, תביא לי מים. והשם שומע אותו. הוא לא כמו עם ישראל, שזה קשר בוגר, שאבא יכול להגיד לא, הילד נשאר עם אמון, כי הוא מבין שכשאבא אומר לא, הכוונה לא עכשיו, כי צריך להיות יותר ראוי, כי הדרך עוד ארוכה. ישמעאל הוא הכל עכשיו. הוא גם נולד מתוך העכשוויות, מתוך ששרה אמרה, אין זמן לחכות לגאולה, אז היא הביאה את ישמעאל. ולכן הכל צריך להיות לו מיד ועכשיו, הוא לישמעאל שמעתיך, שמע השם אל כל עניך, שמע השם, כל השם שומע, זה מין, זה קשר של, כמו שילדים שואלים, התפללתי להשם, למה הוא לא ענה לי? יכול להיות שהשם חושב לגבוע השמיים מעל הארץ, גבו מחשבותיו? הוא לא ענה, הוא ענה לך, והוא מדבר בשפה הגבוהה, שאתה צריך לשמוע אותו. אתה צריך לשמוע את השם, לא השם צריך לשמוע אותך. ולכן מה שמתפתח אצל ישמעאל, הסיפור של הלידה של ישמעאל מספר לנו בדיוק את התכונות של ישמעאל, את קווי האופי שלו. מדבריות, חופש מוחלט, תפילה, צמאון, הישרדות. הוא נולד אל הסיפור שלו. שואל את השאלה, בזה נסיים. למה צריך את העם הזה? למה צריך את ישמעאל? בכל הספרות הפנימית כתוב שזה הקליפה שקודמת לפרי. הפרי זה יצחק, זה עם ישראל, וזה כאילו הקליפה. אתם יודעים שהקליפה הולכת עם הפרי, גדלה עם הפרי. אבל בסוף אתה כאילו מגיע אל הפרי דרך הקליפה. צריך להעמיק במושג קליפה, כן, זה נושא עמוק מאוד. אבל בגדול, מאחורי ישמעאל עומד העניין, שישמעאל מאוד, מאוד, מאוד דומה לאברהם. איך אומרים על אברהם? אברהם העברי. מדרשים עליו חז"ל שכל העולם עומד בעבר אחד, ואברהם בעבר השני. זאת אומרת, שאברהם יש לו את העניין שהוא מול כל העולם, וגם ישמעאל. הוא מרות בעינשה, הוא פרא אדם, הוא לא מקבל עול תרבות. ולמה זה? כי ישמעאל בעצם צועק בעולם את האמונה באללה. אבל האמונה שלו היא ילדותית. צריך מישהו שיצעק. כנגד היום רואים, כנגד כל התרבות החילונית, הכפירתית, המערבית. אז הוא בא וצועק, יש אמונה, יש אלוקים. ויש לו כביכול דברים שנראים דומים. כאילו צניעות, כביכול. ובזוהר כתוב שבזכות זה הוא יכול בכלל לגעת בארץ ישראל. כן, עשיו ותולדותיו לא יכולים להגיע לארץ ישראל. מי היה פה בארץ ישראל מזרע אדום, מהמערב, מעט צלבנים? בהתחלה, כשהחריבו את בית המקדש, רומא החריבה. ואחר כך, בתקופה המוסלמית הראשונה, הצלבנים כמה עשרות שנים, ואחרי זה, בתקופה המוסלמית, ואחרי זה, בריטניה כמה שנים. אבל מי שיש פה זה בעיקר ישמעאל. כי הוא נושא את האמונה, אבל האמונה שלו היא אמונה שיש בה אלימות, משום שהיא ילדותית. היא לא סובלנית. הוא עושה ברית מילה בגיל 13, באכזריות, כביכול. כלומר, הוא צריך מישהו שיטלטל את העולם ויצעק לעולם שיש אלוקים, אבל לא מסוגל לתקן את העולם. לכן הוא נולד במדבר, ואילו יצחק ייוולד בירושלים, שעליה נאמר, נכון יהיה עבוד השם בראש הערים ונשא מגבות ונערו אליו כל הגויים. כי יצחק ילמד אמונה שמכירה באדם, שנמצאת בתוך היישוב, שמסוגלת לרומם את האדם. אבל הוא כביכול בא אחרי שישמעאל מבטא איזושהי אמונה פראית שיש בה את הצעקה של, שיש אלוקים, אבל בלי היכולת לבנות אלוקות על האדמות. לכן אני מסכים איתך. יש לישמעאל מקום, אבל לא פה. כי פה צריך לבנות את הבניין האמיתי. לכן המאבק בין ישמעאל ליצחק זה מאבק על ארץ ישראל, כמו אצלנו. וזה לא סתם איזו משפחה שיש איזה. יהי רצון שנבנה ישמעאל, העמים רוצים שאנחנו נעזוב את ארץ ישראל, והם שולחים פה את ישמעאל. ולכן האיחוד האירופי בונה ובונה 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 בשטחי C את מדינת פלסטין העתידית. ובעצם שואלים אותנו, במה אתם טובים מישמעאל? אנחנו צריכים ללמוד את סתרי האמונה, לחיות חיים ישראליים, כדי שישמעאל יגיד לנו, אתם צודקים. וזה מה שקרה בסוף. סוף פרשת חיי שרה, ישמעאל הולך וקובר את אברהם יחד עם יצחק, הוא אומר ליצחק, זה שלך. להתראות.